הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט.
והדבר השם במשה לאמור, דבר עם בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת, ותכלת, וארגמן, ותולעת שני, ושש ועיזים, ואורות אלים מיודמים, ואורות חשים וצישיתים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, ולקטור את הסמים, אבני שואה ואבני מילואים לאפוד ולחושן. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך, את אבנית המשכן, ואת אבנית כל כליו, וכן תעשו. פרשת תרומה היא הפרשה היחידה בתורה ששם הפרשה לא מופיע במילה או במילים הראשונות של הפרשה. בדרך כלל, לך לך, וירא, נוח, שלח, זאת הברכה, וכך הלאה. תמיד שם הפרשה מופיע או במילה הראשונה או במילים הראשונות. וכאן, באמצע הפסוק השני, וידבר השם אל משה לאמור, דבר עם בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו לי תרומתי. היה ראוי לקרוא לפרשה בשם פרשת ויקחו, או ויקחו לי, כמו לך, לך לך. בכל זאת, המילה שנבחרה להיות שם הפרשה היא תרומה. למרות שהפרשה ברובה עוסקת בכלי המשכן, אבל הכל בא מהתרומה שתרמו למשכן. אבל למה לא נקרא לפרשה פרשת ויקחו לי? כמו בכל התורה, שתמיד המילה הראשונה או השנייה היא שם הפרשה. למה דווקא המילה תרומה? אומר בעל הטורים דבר מאוד מאוד מעניין בקטע הרביעי. תרומה זה אותיות מם תורה, שהתורה ניתנה למם ימים, שרבינו הוריד את התורה אחרי שהוא היה 40 יום ו-40 לילה בהר סיני. ומסיים בעל הטורים בשורה האחרונה בקטע הרביעי, ועל כן שמח פרשת ויקחו לי תרומה לפרשה של תורה. פירוש הדבר, סוף פרשת משפטים בקטע החמישי, התורה מתארת את העלייה של משה להר, והיה על משה אל ההר, ויחסה ענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו ענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי בתוך הענן, ומראה כבוד השם כשוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. והפסוק האחרון, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום, זה 40 לילה. אלה המילים האחרונות של פרשת משפטים. אומר בעל הטורים, פרשת תרומה קשורה וממשיכה את פרשת משפטים. כי שם הפרשת תרומה מקפל בתוכו תורה מם. האותיות תורה מם. קיבלנו את התורה אחרי 40 יום. שאלתנו הראשונה היא, נכון שמשה רבנו היה בהר סיני 40 יום ו-40 לילה, והוא הוריד את התורה? ונכון שאת התורה הכניסו לתוך הארון, ואת זה הניחו במשכן? אבל איך ה-40 יום ו-40 לילה של משה רבנו בהר סיני מתחבר למילה תרומה? איך זה קשור אחד לשני? מה בעל הטורי מבקש שנתבונן ונראה כאן? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, מיד לאחר מכן, בקטע הראשון, פסוק י', ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, המאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. נאמר על זה בחז"ל בקטע השישי, ועשו ארון, מפני מה בכל הכלים האלה כתיב ועשית, ובארון כתיב ועשו ארון? אמר רבי דבר רבי שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון, כדי שיזכו כולם לתורה. שאלתנו השנייה היא, הרי הארון היה רק הכלי שלתוכו הכניסו את התורה. היה ראוי שהתורה תכתוב, שחז"ל ילמדו אותנו. ועשו תורה, פירוש הדבר, יבואו הכל ויכתבו אות בתורה, כדי שלכולם יהיה תורה, חלק בתורה. למה כתוב ועשו ארון? כי אם כל אחד ישתתף בארון, יש לו חלק בתורה. הארון הרי זה רק הכלי לתורה, זה לא התורה עצמה. אם כל אחד כותב אות בספר תורה, או יש לנו לכולנו חלק בתורה. אז שאלתנו השנייה היא, איך התעסקות בארון, שהיא רק הכלי לתורה, נותנת לנו חלק בתורה? שאלה שלישית, על הארון הייתה כפורת מזהב, ולכפורת, מקשה אחת, היו מחוברים הכרובים. אומר רש"י, בקטע השביעי, כרובים, דמות פרצוף תינוק להם. היה להם פנים של תינוק, אבל יש עוד כרובים. כשהקדוש ברוך הוא מגרש את האדם מגן עדן, נאמר בקטע השמיני, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן ויעבוד את האדמה, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים, ואת לה את החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. אז הוא הניח שם הכרובים, שאדם לא ייכנס בחזרה לגן עדן. אומר רש"י בקטע התשיעי, את הכרובים, מלאכי חבלה. Destruction, face. מלאכי חבלה. שאלתנו השלישית, מהו הפירוש של הכרובים? יש דאבל פייס, פנים כפולות, או פני תינוק או פני מלאכי חבלה. איך זה מתחבר ומסתדר ביחד? השאלה הרביעית והאחרונה, בקטע הראשון נאמר בפסוק ט"ז, כדי לעשות שם קו, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. לתוך הארון מכניסים את הלוחות, לוחות הברית. פסוק א', ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון, עוד פעם, עוד קו, תיתן את העדות אשר אתן אליך. למה פעמיים כותבת לנו התורה שלתוך הארון מכניסים את הלוחות? זה הרי ברור, אחרי הפעם הראשונה אין צורך בעוד פעם. אומר רש"י למעלה בקטע העשירי, ואל הארון תיתן את העדות. לא ידעתי למה נכפל, שהרי כבר נאמר ונתת אל הארון את העדות בפסוק ט"ז, למה אותם פסוק א'? ויש לומר, אומר רש"י, שבא ללמד שבעודו ארון לבדו בלא כפורת ייתן תחילה העדות לתוכו, ואחר כך ייתן את הכפורת עליו. זאת אומרת, התורה מלמדת אותנו, בשעה שגמרו לבנות את הארון, הארון, היו בו ארון בתוך ארון, שלושה ארונות, ועדיין לא גמרו לבנות את המכסה ואת הכרובים. בכל זאת, מיד עלינו ליתן בתוך הארון את הלוחות. למרות שיכול להיות בעוד שבוע, שבועיים, רק יגמרו את ה... כפורת והכרובים, לא משנה, את הלוחות מכניסים מיד לתוך הארון. ושאלתנו הרביעית והאחרונה, הרי זה לא כבוד ללוחות להכניס אותם לתוך ארון פתוח? כשמשה הוריד אותם מהר סיני, בוודאי הם היו במקום מכובד, מקום שמור, לוחות האבן, משה מוריד מהר סיני, והנה עכשיו לוקחים את הלוחות האלה, מכניסים אותם לתוך ארון, בתוך ארון, בתוך ארון, ועדיין אין את הכפורת ואת הכרובים מלמעלה. למה מכניסים אותם לתוך הארון? הרי זה לא כבוד ללוחות. אלה השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק פתחו של חודש אדר, פרשת תרומה. לעולם תהיה הפרשה בחודש אדר, ונראה פה דבר פלאי פלאי פלאים, שמתחבר עד אלינו. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה. פרשה שלנו, שמה של הפרשה, בניגוד לכל הפרשות האחרות בתורה, לא מופיע במילים הראשונות של הפרשה. רק אחרי פסוק וחצי. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. למה קוראים לפרשה תרומה? שיקחו לפרשת ויקחו לי. אומר בעל הטורים, כדי לרמוז לקשר שקיים בין פרשת משפטים לפרשת תרומה. כי המילה תרומה זה תורה מהם. קיבלנו את התורה אחרי 40 יום. והפסוק האחרון בפרשת משפטים, משה רבנו נמצא בהר 40 יום ו-40 לילה. מה הקשר? משה היה 40 יום ו-40 לילה, האמת ויציב. תרומה זה משהו אחר. איך זה מתחבר לאותם 40 יום ולילה שמשה היה בהר? דבר נוסף, הכלי הראשון שאותו אנחנו צריכים לבנות, כפי שמופיע בפרשה, ארון ברית השם. לא נאמר עליו ועשית, אלא ועשו ארון. יבואו כולם וישתתפו בארון, יהיה חלק בתורה. איך השתתפות בארון, שזה רק כלי, נותנת חלק בתורה? דבר שלישי, על הארון, כיסוי עליון, היה כפורת וכרובים, רש"י כותב פניהם פני תינוק. אבל הכרובים ששומרים על גן עדן, כשאדם לא ייכנס לשם, הפנים שלהם זה פני מלאכי חבלה. מה פירוש של הכרובים יש פנים כפולות, פני תינוק ופני מלאכי חבלה? הדבר האחרון, התורה חוזרת ומלמדת אותנו באותה פרשה, פעמיים, שעלינו להכניס את הלוחות לתוך הארון. למה התורה חוזרת, אומר רש"י? כדי ללמד אותנו שלמרות שעדיין אין את הכפורת ואת הכרובים, הכיסוי העליון, עלינו להכניס מיד את התורה לתוך הארון. למה? זה לא כבוד לתורה שהיא תהיה מונחת בתוך ארון פתוח. לא כבוד ללוחות. מהו ההסבר לכך? ההסבר לשאלות האלו, דבר ממש פלאי פלאים. הגמרא במסכת שבת מלמדת אותנו בקטע 11, והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב דימי בר חמא בר חסא מלמד, שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. אמר עליהם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. אמר רבה, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. פירוש הדבר. שמענו לרגלי הר סיני, שבוע שעבר, וקיבלנו את התורה, לא רצינו, ממש לא רצינו. מה זאת אומרת לא רצינו? הרי אמרנו נעשה ונשמע, כן, על תורה שבכתב. זה מה שרצינו, זה קצר, ברור, אין בעיה, מסתדרים. מעבר לזה לא רצינו. והקדוש ברוך הוא אמר לנו, או תורה, או מיטה. אם כך, אמרנו בסדר. אחר כך, קרה מה שקרה, לא הסתדרנו עם הקדוש ברוך הוא, הגלה אותנו מארצנו, גירש אותנו. באנו ליחזקאל הנביא בגלות בבל, אמרנו לו, יחזקאל רבינו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הרי את התורה לא רצינו. אז אם זה שלא רצינו, זה באמת סיבה טובה, אז בכלל לא מגיע לנו עונש, הרי לא רצינו. נותנים לאדם עונש, אם הוא צריך, אם הוא חייב לעשות. והוא לא עושה, מקבל עונש, אבל לא רצינו. אלא מה? למרות שלא רצינו, היינו חייבים. בסדר? מגיע עונש. מה עונש? גלות. אבל הקדוש ברוך הוא גירש אותנו, זהו, נגמר הסיפור. מה הוא רוצה מאיתנו? אין קשר. מה זה שונה מבעל שגירש את אשתו? מאדון ששחרר את עבדו. נגמר הקשר, אין לאף אחד טענות על השני. זהו, היה נגמר. אומר יחזקאל הנביא לעם ישראל, אתם לא מבינים מה היה שם. בהר סיני היה באמת קבלת התורה. אבל התורה שקיבלתם, זה התורה שכבר כל העולם ראה אותה עוד לפניכם. השם מסיני בא, זרח מסעיר למה, הופיע מהר פרן, הם לא רצו. אבל הם יודעים בדיוק מה כתוב שם. ואתם קיבלתם, הסכמתם. זה היה חלק אחד. וכל מה שכתוב, כתוב. מפורש, לעיני כל. כל העולם יודע מה שכתוב שם. אתם יודעים, אבל אחרי זה היה עוד חלק. היה איזו הבטחה אלוקית לכולנו בעל פה. בעל פה. הייתה איזה ברית בינינו לבין בורא עולם שהיא לא כתובה, ברית שבעל פה, כמו שהתורה אומרת בקטע ה-12, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, על פי הדברים האלה. אומרת הגמרא בגיטין בקטע 14, אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית את ישראל, על פי, על פה. והברית הזאת שהייתה בעל פה, שהיא לא כתובה, בעצם אמרה, אני בורא עולם לא עוזב אתכם לעולם. גם אם אני כועס, גם אם נראה שזהו, הכל נגמר, חושך מוחלט, אל תיבהלו. זה נראה כך. אני לא עוזב אתכם. אנחנו קשורים אחד עם השני לנצח נצחים. והתורה גם רמזה על זה, בקטע ה-15. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גיאלתים לחלותם לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקם. קדוש ברוך הוא לא מאס בנו לחלות אותם, לאפר את הברית. מה העניינה של הברית הזאת? למה לא מספיק מה שכתוב בתורה? למה לא מספיק התורה עצמה שעליה אמרנו נעשה ונשמע והסכמנו לקבל אותה, והיא תהיה איתנו? למה צריך לקוף עלינו את הברית של דברים שבעל פה, שאומנם באמת אחר כך הסכמנו בימי מרדכי ואסתר וקיבלנו את זה על עצמנו, אבל למה? למה צריך את זה? אומות העולם לא רצו תורה, הפסידו, אנחנו לקחנו, הרווחנו. זהו. ברור, חלק, פשוט, כתוב, מפורש. זהו. מה הצורך בברית הנוספת? ברית שבעל פה. ההסבר הוא. אותה ברית שבעל פה, היא בעצם התורה שבעל פה. כי הברית הראשונה היא התורה שבכתב. הברית השנייה היא התורה שבעל פה. מה צריך את זה? לא מספיק התורה שבכתב. שרצים, ההסברו, פילי פליים. דבר ראשון, הברית הזאת של התורה שבעל פה היא מאוד מאוד קשה. נבין עד כמה הברית הזאת קשה. אומר לנו התנחומה בפרשת נוח בקטע ה-16, לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פה, שנאמר על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. ואמרו חז"ל, לא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה למען הדברים האלה, ולא בעבור הדברים האלה, ולא בגלל הדברים האלה, אלא על פי. זוהי תורה שבעל פה, שהיא קשה ללמוד, יש בה צער גדול, שהיא משולה לחושך. ואני מדלג לשורות האחרונות. אמר להם על תורה שבעל פה שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, והיא עזה כמוות וקשה כשאול קינתה. למה צריך את זה? זה כל כך קשה, כמוות, כל כך מסובך, משולה לחושך. מה רע להישאר רק עם התורה שבכתב? ההסבר הוא, כמשה רבינו נמצא בהר סיני 40 יום ו-40 לילה, והוא יורד עם התורה, למה הוא היה בהר 40 יום ו-40 לילה? למה הוא לא היה 20 יום? 30? חודש? מה זה 40? 40 זה מספר חשוב, מספר שמלווה אותנו כל התורה. ננבה נהפכת בעוד 40 יום אם לא יחזרו בתשובה. המבול היה 40 יום. במדבר היינו 40 שנה. מקווה 40 שעה. מלכות 40 יקנו. ועוד 40. מה זה 40? אומר לנו הספורנו למעלה בצד שמאל. האם משה בהר 40 יום ו-40 לילה? כי ימי יצירת הולד, לקנות תחתיה שם הוויה נכבדת. מה אומר פה הספורנו? 40 יום פירוש הדבר מציאות חדשה של חיים. עובר במאי אמו עד 40 יום, אם יש בעיות בהיריון, מאוד מאוד קל לפסוק שהאישה יכולה לבצע הפלה, כי אין עוד יצירה של חיים עד 40 יום. אחרי 40 יום דיון, מתי כן, מתי לא, איך אפשר ומה מותר ומה עשו. 40 פירוש הדבר יצירה של חיים, של הוויה נכבדת. משה רבינו יורד מהר סיני אדם אחר, גם באופן פיזי, כי קרנו פני משה והיא מגשת אליו, היה פחד, זה משהו אחר כבר. הוא אומר למשה, בואו בואו קרוב, אני אותו משה. אבל הוא לא אותו משה. פירוש הדבר, יש פה יצירה חדשה של חיים. אבל למתנה הגדולה הזאת ולברכה הגדולה הזאת זכה רק משה. אומר הקדוש ברוך הוא, לנו עם ישראל, גם אתם זכיתם בזה. איך? דרך הברית של תורה שבעל פה. כל עוד שמשה רבנו נמצא, הדברים מאוד ברורים. שיש שאלות, בנות צלופחד יורשות, אם יש שאלה על אלה שהיו תמאי מת, אם עושים את הפסח, התשובה היא, עמדו ואשמע מה יאמר השם. התשובה היא מיד. אבל כשמשה רבנו נפטר, מתחילה תקופה חדשה. תורה שבעל פה. הברית שנאמרה בעל פה. התורה שנלמדת בעל פה. היא קשה כמוות. קשה מאוד. אבל נולדים מחדש. לא מתים ממנה. רק חיים ממנה. זה הופך אותנו להיות עם הנצח. זה הופך אותנו להיות העם ההולכים בחושך. יראו אור גדול. תורה שבעל פה מאפשרת לנו להיוולד מחדש. מאפשרת לנו לקיים את הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. ולכן, כמה נפלא. כשמינו מלך בישראל, למשל שאול, אומר לו שמואל, ונהפכת והיית לאיש אחר. למה איש אחר? הוא רק נהיה מלך. הוא זוכה לרוח הקודש. החיבור הזה למבואה, לרוח הקודש, הופך אותו לאדם אחר. יש פה יצירה חדשה של חיים. מיום שחרב את המקדש, אומר הרמב"ן בקטע ה-17, אבל פי שנטלה נבואה מן הנביאים, אין יותר את היצירה החדשה הזאת של חיים דרך נבואה. אבל מן החכמים לא נטלה. ואומר הרמב"ן, אף על פי שנטלה נבואת הנביאים שהוא במראה ובחזון, נבואת החכמים שהיא דרך החוכמה לא נטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם, על ידי הברית של הבעל פה, של התורה שבעל פה. זה מאפשר לנו יצירה חדשה. וכמה נפלא כשהמן הרשע הפיל פור, והפור נפל על חודש אדר, הוא שמח שמחה גדולה לרגע אחד בקטע 27. הפיל פור הגורל, כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה ואמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה. אז אם משה מת, זה זמן טוב להרוג את כל עם ישראל, כי משה מייצג את כולם. ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד. אז מה אם הוא נולד? אבל הוא מת, כל אחד נולד, אבל הוא גם מת, משה רבינו. אומר רש"י, בקטע 28, שבשבעה באדר נולד, כתיב, בין 120 שנה אנוכי היום, היום עלו ימי ושנותיי, כדאי הלידה שתחפר על המיטה. מה זאת אומרת? איך לידה מחפרת על מיטה? האדם קודם נולד, כשהוא מת, המיטה מחפרת על לידע על העוונות שהוא עשה. וייוולד בעזרת השם, ייווצר מחדש בגאולה העתידה, בתחיית המתים. מה הכוונה כדי הלידה? שתכפר על המיטה. אמן לא הבין ולא היה מסוגל להבין, למרות שהוא ידע הרבה מאוד עלינו. לא היה מסוגל להבין. נכון, משה רבינו מת. אבל באותו רגע שהוא מת, מיד נוצרה פה לידה חדשה, ברית של התורה שבעל פה. שכל אחד מאיתנו יכול להיוולד מחדש, ולנצח לא יוכלו לחלות אותנו. זה ההבטחה האלוקית. בחיבור שלנו לתורה שבעל פה, מאפשר לנו להיוולד תמיד מחדש. אם כך, מובן עכשיו היטב, אותה הברית שבעל פה, שגם לנו יש את הפריבילגיה להיוולד מחדש, כמשה בהר סיני ב-40 יום, הברית הזאת מקופלת ונמצאת בארון ברית השם, ובקרובים. ולמה? כי לעולם כשהיינו מגיעים לבית המקדש, והיינו רואים את הקרובים פני משל אחיו, הבנו שהקשר שלנו עם בורא עולם הוא מצוין. אבל כשלא היו פני משל אחיו אלא גב לגב, הבנו זה לא טוב. וזה עורר אותנו לשנות את הקשר. בחורבן של הבית, נאמר בקטע ה-18, אמר איש לקיש בשעה שנכנסו נוחים להיכל, ראו קרובים מאורים זה בזה, הקרובים היו מחובקים אחד עם השני. והוציאו לשוק, אמרו ישראל הללו שברכתן ברכה, כללתן כללה, יעסקו בדברים הללו? זה מה שיש להם בקודש הקודשים, קרובים מחובקים, מיד יזילום, שנאמר כל מכבדי היזילו כי ראו ערוותה. ובאמת השאלה היא איך זה? איך זה? שאלה טובה מאוד. הרי החורבן הוא נורא. איך יכול להיות שהקרובים מחובקים אחד עם השני? כי זה משהו סודי, אישי, שלנו עם הקדוש ברוך הוא. התורה שבכתב פתוחה לכל, עוד לפני שאנחנו ראינו אותה. אבל הברית שהיא בעל פה, שהיא לא כתובה, אומרת אנחנו מחוברים תמיד לבורא עולם, והוא תמיד מחובר אלינו. גם אם יחרב הבית, הבית יחרב, אבל לא אנחנו. הבית יישאר. הבית יחרב, אבל אנחנו עם ישראל נשאר, ונמשיך עם זה ונבנה עוד בית. ונגיע בסוף לבית הגדול. לכן הקרובים מחובקים. אדרבה, כדי להראות לנו, לא להיבהל מהחושך. העם ההולכים החושך יראו אור גדול. לקחת הלאה. צעד נוסף. אז לכן, יבואו הכל ויעסקו בארון, כדי שיהיה חלק בתורה. כי הארון, זה בעצם המקום שמלמד אותנו, שיש לנו יכולת כל הזמן להיוולד מחדש. דרך הברית שהייתה בעל פה. ולכן לקרובים על הארון יש פני תינוק, תינוק שנולד, איזה פנים נקיות, תאורות, תואר כזה, לידה חדשה. אפשר תמיד להיוולד מחדש, נכון? אבל אם לא מחברים את התורה הזאת שבעל פה, את הברית הזאת לתורה שבכתב, ולא מחברים את התורה שבכתב לברית לתורה שבעל פה, אז הכל מתפרק. וחייבים לחבר. כי לא נחבר, רק תורה שבכתב יכולה לקחת אותנו למקום הפוך לגמרי. הנה דוגמה, בקטע ה-19. בעבודת הכהן הגדול כתוב, ונתן את הקטורת על האש לפני השם. מה זה לפני השם? הוא יכול להכין את הקטורת בחוץ, לפני שהוא נכנס לקודש קודשים. זה הכוונה לפני השם, לפני שהוא נכנס אל השם. ויכול להיות לפני השם בפנים. אפשר להסביר כך וכך, אז מה באמת ההסבר? התורה שבעל פה מלמדת אותנו, הכל הוא יעשה בפנים, הוא לא יעשה בחוץ כלום. למה הצדוקים עושים את זה בחוץ? כי הם אומרים להיכנס בפנים להשם, אי אפשר, צריך רספקט, צריך דיסטנס. אז מכנים את הקטורת בחוץ, עולה האשן, יש, לא רואים ברור, אז גם לא מסתכלים ישר כי אפשר לראות כמעט כלום, הולכים עם העיניים למטה, עושים את העבודה ויוצאים. לא, לא. אנחנו נכנסים עם העיניים ישר. אנחנו שותפים עם בורא עולם. יש לנו ברית איתו. אז מה קורה אם עושים את הכל בחוץ? אומרים חזל בקטע 20 בשעה שהיה נכנס כהן גדול, זכה נכנס בשלום, לא זכה מבין הקרובים, יוצא להב, אש! שורף אותו מבפנים ומת. זאת אומרת, אם אין את החיבור הזה לברית שבעל פה, אז הקרובים יש להם פנים של מלאכי חבלה, שפוגעים. אבל כשיש את החיבור הזה, פני תינוק, צמיחה, יצירה חדשה, חיים חדשים. לכן את הארון, שמקפל ומסמל את הברית שבעל פה, מיד שהכינו ארון, חייבים להכניס לתוך הארון את מה את? הלוחות, את התורה שבכתב. אין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אין תורה שבעל פה בלי תורה שבכתב. אין דבר כזה. זה הולך ביחד. אם ככה, פילי פלאים. באה התורה ומלמדת אותנו בפרשת תרומה. הפרשה היחידה בכל התורה כולה ששם הפרשה לא מופיע בתחילת הפרשה אלא אחרי פסוק וחצי. ולפרשה לא קוראים ויקחו לי, אלא לפרשה קוראים תרומה. אומר בעל הטורים מרבותינו הראשונים, למה תרומה? תורה מהם, פירוש הדבר. התורה ניתלה לנו אחרי 40 יום, ומה קרה? משה רבינו יורד, ויש פה יצירה חדשה של משה ומשהו אחר. קראנו פני משה. מה התורה אומרת לנו בפרשת תרומה? אותו דבר בדיוק, בכל דבר בחיים. כשאדם עושה את זה, באופן שכל כוונתו להרבות כבוד שמיים, בכל עשייה שהוא עושה, בכל פעולה שהוא עושה, זה יוצר בנו לידה חדשה. יוצר בנו חיים חדשים. ונבין את הדברים יותר. נאמר בחז"ל בקטע 25. רבי יוחנן, נאמר את זה בתרגום מארמית, רבי יוחנן היה מטייל והולך מטבריה לציפורין. הלך איתו רבי חייא בר אבא. בדרך אמר לו רבי יוחנן, אתה רואה את השדה הזאת? ואת חקלה? היא הייתה שלי. מכרתי אותה, ובכסף יש לי יותר פנאי ללמוד תורה. לא צריך את העבודה היומיומית, זה מאפשר לי ללמוד יותר תורה. ממשיכים ללכת הלאה, רואים קרם. אומר לו רבי יוחנן, אתה רואה את הקרם הזה? קרם ענבים? גם זה היה שלי. גם אותו מכרתי. ובכסף אני יכול ללמוד יותר תורה. ממשיכים הלאה. מראה לו מטע של זיתים. אומר לו רבי יוחנן, גם את זה מכרתי. ובכסף שקיבלתי, אני יכול ללמוד יותר תורה בנחת. שמע את זה רבי חייא בר אבא ובכה. אמר לו, מה את בכי? למה אתה בוכה? אמר לו, אני בוכה? לא הנחת שום רכוש לימי הזקנה? עכשיו, אתה מוכר דבר אחד, אתה יכול לעבוד בדבר אחר. אבל שתהיה זקן, כבר לא יהיה לך כוח. אתה צריך שיהיה לך איזה קופה, איזה פנסיה בצד. שתוכל להשתמש עם זה בימי הזקנה? למה? מכרת את הכל? לא יישאר לך כלום? עונה לו רבי יוחנן, אמר לו, חי הבני, ונקלע זו בעיניך מה שעשיתי? אתה לא מבין מה שעשיתי? שמכרתי דבר שניתן לשישה ימים, שנאמר כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ולקחתי עם זה תורה שניתנה ל-40 יום. שנאמר וישב בהר 40 יום ו-40 לילה. מה עונה פה רבי יוחנן לרבי חייא? הוא אומר לו, כל מה שיש פה בעולם זה טוב, בורא עולם ברא את זה, שנשתמש עם זה, אבל זה נברא לשישה ימים, זה ניתן לנו בשישה ימים. דבר שניתן בשישה ימים הוא לא מחובר אלינו, הוא לא קשור אלינו, זה ניתן בשישה ימים. היום יש, לאחר זמן אין, יותר פחות, אבל אני החלפתי את זה בדבר שניתן ל-40 יום. כל דבר שניתן ל-40 יום זה לידה חדשה בתוכנו. ננבה אחרי 40 יום, כל תושבי המקום נולדו מחדש. העולם נולד מחדש אחרי המבול. האדם החוטא אחרי המלכות נולד מחדש. אז אני לקחתי דבר שהקיום שלו זמני, ובעצם מה עשיתי? הפכתי אותו לדבר שהקיום שלו נצחי. זה נולד בי מחדש. רבי יוחנן לא נשאר בלי כלום. רבי יוחנן הוא זה שמלמד אותנו ליהנות ממה שיש, אבל באופן כזה שזה ייוולד בנו מחדש, שזה לא יהיה דבר זמני. איך לוקחים את כל העולם הזה ומולידים אותו מחדש? שמחברים אותו לכבוד שמיים, שמחברים אותו לתורה. כשאדם חי כך, כל מה שהוא עושה, כל צעד, כל הליכה, כל פעולה, כל מנוחה, כל טיול וכל קנייה, וכל עסקה וכל עשייה, הכל נהפך לדבר אחד, ל-40 יום. זה נוצר בנו מחדש, זה נולד בנו, וזה נשאר לעולם ועד. ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם. יד ושם. טוב מבנים ומבנות. מה פירוש? נתתי להם בחומותיי יד ושם. פירוש הדבר, שום דבר לא הלך. זה נולד, זה נמצא, וזה ממשיך להוליד הלאה. וגם אם לא רואים את זה ברור היום, נראה את זה מחר. זה מה שבעל הטורים בא ללמד אותנו. כשם שיציאת מצרים זה לא פרק אחד, קבלת התורה פרק שני, בניין המשכן פרק שלישי. יציאת מצרים עניינה העבדות שהייתה לנו לפרו, נהפכת עכשיו לעבדי השם. לא עבדי הזמן, אלא עבדי השם. כך קבלת התורה, שיצרה יצירה חדשה, עכשיו מתחברת לכל עשייה בחיים, שיוצרת בנו עשייה חדשה. יעשה אדם מה שמתאים לו. יעשה אדם ויתעסק במה שאהוב עליו. אבל אם הוא מחבר את זה לתורה, אחד המרבה ואחד הממית, הכל מתחבר ביחד. זה החיבור. לפרשה יקריאו רק תרומה. לא ויקחו לי. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. זוהי התרומה. זוהי התרומה. וכמה נפלא, אומרים חזל בקטע 26, תורה ניתנה ב-40 ונשמה נוצרה ב-40. כל המשמר תורתו, נשמתו משתמרת. תורתו זה לא רק לימוד התורה. לחבר את הכל לתורה. ממה שאתה אדם מתעסק. לכן, ארון ברית השם לא היה חלק מכלי המשכן. נאמר במדרש הגדול בקטע 23, ועשו לי מקדש, הרי זו מצוות עשה לעשות בית להשם, להיות מקריבים בו קורבנות, חוגגים אליו 3 פעמים בשנה. מה יש בבית הזה? עושים בו קודש קודשים. עושים בו קודש. יש מקום שנקרא אולם. וכל השלושה האלה, קודש, קודש, קודשים ואולם, נקראים היכל. ועושים מחיצה אחרת מסביב להיכל, שזה נקרא הזרה. ויש בו 7 כלים. מזבח 1, כבש לעלות בו 2, כיור 3, קנוע 4, מזבח הקטורת 5, מנורה 6, שולחן 7. אבל הארון הרי הוא ללוחות. ואינו מכלי המקדש. מה זה הארון? ללמד אותנו שאנחנו יכולים תמיד להיוולד מחדש. בכל עשייה בחיים. תרומה, תורה מם, כמו שזה ניתן ב-40 ונוצרנו מחדש. כך כל עשייה, כל פעולה. זה מביא אותנו שהמשכן הוא לא באיזה אוהל מועד. במדבר ובנו, ונתתי משכני בתוככם, בתוכו של כל אחד ואחד מכם. רואים את הדברים באמת באופן הזה, רואים את הדברים באמת בצורה הזאת. אין מי שיכול לעמוד עלינו לחלותינו, אין ממה להיבעל, זה אצלנו. הברית הנסתרת היא איתנו לנצח, ויקחו לנו אותה ויחלו אותה. אמן לא הצליח, ודאי וודאי שאף אחד אחריו לא יצליח. נראה את הדברים באופן הזה, בצורה הזאת, נזכה באמת מכוח זה לבנתתי משכני בתוככם, לזכות לאותו אור גדול של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.